הגמרא בדף י"ב עמוד א' הביאה את המימרא של שמואל, מיינה בזה מותרת בזה. יבמה שמיינה ביבם אסורה ביבם שהיא מיינה בו, אבל בשאר האחים, בשאר היבמים היא מותרת. לשון הריף אצלנו בסוגיה, כשהוא פוסק את ההלכה כשמואל, אומר הריף שהדין הוא שמיינה בזה מותרת לזה, ולכן אומר הריף לגבי אחיו של יובום שריה וחולצת או מתייבלת. מבואר כאן בדברי הריף שהריף פרש את הלשון של שמואל מותרת בזה, מה שהיא מותרת לאחים, לא רק מותרת אלא שהיא זקוקה להם, היא צריכה או להתייבם מהם או לחלוץ מהם, חולצת או מתייבמת. כלומר שמבואר כאן בדברי הריף שלמרות שהיא מיינה ביבם, אף על פי כן הזיקה לגבי שאר האחים לא פוקעת, ולגבי שאר האחים היא מותרת להם מדין ייבו, והיא זקוקה להם, היא אסורה לכל העולם כדין יבמה לשוק, והיא זקוקה להם לאיבום או לחליצה. לפי הדרך הזאת של הריף, אז בהכרח מהו הטעם שלגבי היבם בעצמו היא אסורה? למה שתהיה אסורה ליבם? הרי כמו שלגבי שאר האחים היא מותרת מילחוס ייבום, כי לא פקע זיקה מחמת המיון, אז למה לגבי היבם היא אסורה? אז בהכרח שהריף יבאר כדרך רשי, שרשי אומר שליבם היא אסורה דמיון אקר לי לזיקה וקאי עלי באשת אח. כלומר, רשי אומר לגבי היבם עצמו המיעון אקר ללזיקה, אקר את הזיקה, וממילא יש כאן של איסור אשת אח שלא במקום מצווה. ממשיך רשי ושואל על עצמו ואם תוימר מיעון נישואין כמי אוקר, בכוונת רשי לגמורה בדף קז עמוד בייז, שהגמורה הראשה מביאה שנחלקו רבוי שיעבאו לה בעיקר הדין האם בכלל יש מושג של יבמה שממאנת בזיקה של היבם, שומרס יובו שנפלה לפני יבם, האם בכלל יש מושג של מיהו? רבו ישיה אומר שלא, ממאנת למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו. לפי רבו ישיה אין בכלל מושג של מיעון בשומרס יובו שהיא תמאן בזיקה של היבם. אולה אומר שכן אפשר למען גם בזיקה, והגמורה מסבירה שהסברה של רבו ישיה שאי אפשר למען בזיקה, אז בתחילה הגמרה אמרה שהטעם הוא בגלל שהזיקה היא בעל כורחה וממילא לא שייך בזה מיון. למסקנה הטעם של רבו ישיה בגלל שהזיקה רמה רחמונה עלה, כלומר דווקא קידושי קטנה שנעשו על ידי הבעל, על ידי המקדש, אז שייך בהם מיון, אבל הזיקה שהם לא מעשה היבם אלא שרחמונה רמה עלה, אז בדבר שהתורה הטילה דין התורה לא שייך מיון. אז לכן סובר רבו ישיה שבכלל אין מושג של מיון לזיקה. מהו אם כן הטעם של אולה שאמר ממאנת אף לזיקוסו? אומרת הגמורה מייטיימה ניסוי כמי כאקרא, כלומר לפי אולה באמת גם הוא למודה שלמען בזיקה כשלעצמה אי אפשר, בגלל שהרי רחמונה רמה עלה. אבל היא ממענת בניסוי כמי, היא ממענת בניסויים של הבעל המת, וממילא פוקעת הזיקה. הרי אם בטלים הניסויים הראשונים של המת, אז ממילא אין זיקה. זוהי כוונת רשי כאן שהוא שואל על עצמו, איך אמרתי שעמי הוא נקר את הזיקה, ואם תוי מהר ניסויים כמי כאוקר? הרי מבואר בגמור עקוף זין שהכל מועדים, גם הוא למודה שלמען רק בזיקה, לעקור את הזיקה בלבד, אי אפשר, כי רחמונה רמה עלה, וכל מה שמועיל מיון לזיקה, זה רק בגלל שניסויים כמי כאוקר. אז אם כן, הרי קשה, אם ניסויים כמי כאוקר, אז אם כן שוב, הרי נמצא שהיא לא אשת אחיו מעולם של היוון, היא לא הייתה נשואה לאחיו. אז איך שייך לומר שיש כאן ניסור אשת אח שלא במוקה מצווה? אומר רש"י, גזירא דרבנוני, הועיל ולא מיינה בראשון, ומכוח נישואים היא נפלה להתייבם, נראית כאשס אוכי. אז אומר רש"י שבאמת האיסור הוא רק משום נירס. היות ונראה לאנשים שהיא ממענת רק בזיקה ולא בנישואים הראשונים, שהרי לאנשים נראה שהיו כאן נישואים ראשונים, שהרי בבעל הראשון היא לא מיינה, ועובדה שהיא הוצרכה ליפול ליבום ולמען ביבם, אז נראה לאנשים שהניסוי לראשונים לא נעקרו, רק הזיקה נעקרה. אז ממילא לאנשים זה נראה שיש כאן מצב של אשת אח שלא במוקה מצווה. לגבי היבם, מצד אחד היא כן אשת אחיו, כי הרי לא נעקרו ניסויים הראשונים, אז היא הייתה אשת אחיו. מצד שני זה נראה לאנשים שזה שלא במוקה מצווה, כי נראה לאנשים שאת הזיקה היא כן נקרה, ואם נקרה הזיקה אז אין כאן מצווה סיבוב. אז יש כאן אשס אח, כוח הניסויים הראשונים, שלא במקום מצווה, מכוח המיעון שנראה לאנשים שעקר את הזיקה, ולכן גזרו רבונון שהיא נאסרת משום שהיא נראית כאשס אח שלא במוקה מצווה. כך פרש רש"י. ובאמת צריך להדגיש, לכאורה סוף דבר, יש כאן לכאורה סתירה מיני ובי מתחילת דברי רש"י לסופם. הרי רש"י בתחילה פתח ואמר שלמה היא אסורה ליבם, אז אמר רש"י בגלל שמיון עקר לי לזיקה וקאי עלי באשת אח. רש"י התחיל שהמיון עוקר את הזיקה, ובאמת יש כאן איסור של אשת אח שלא במקום מצווה. ואז פתאום רש"י מתעורר ושואל, הרי מיון ניסוי כמה יוקה, הרי בכלל המיון אליבא דאמס עוקר את הניסויים ולא עוקר את הזיקה. ואז הוא מסיים שבאמת זה רק זירא של נירס כאשת אחיו שלו במוקה מצווה. אז לכאורה יש כאן סתירה מיני ובי מתחילת דברי רש"י לסופם. אז ברור שהפשט הפשוט והנכון ברש"י, וכך מתבאר לאדיה בדברי הריטב"ו כאן, שסוף דברי רש"י מבאר את תחילתם. כלומר, מה שרש"י אמר בתחילה שהאיסור ליבם זה בגלל שהמיון עקר לזיקה וקאיה לבאשת אח שלא במוקה מצווה, אז תלה ועדר מפורש. ממשיך רש"י ואומר, אל תטעה בדבריי לחשוב שכך הוא באמת, שהמיון עוקר רק את הזיקה בלבד ולא את הניסויים הראשונים, ואז אליבא דאמת יש כאן מצב של מצד אחד אשת אח מכוח הניסויים הראשונים שלא נעקרו, ומצד שני שלא במוקה מצווה מצד הזיקה שכן נעקרה. אז ממשיך רש"י ואומר, אל תטעה בדבריי, הרי באמת אליבא דאמת מי הוא ניסוי כמה יוקר, הרי בכלל אי אפשר למען בזיקה לחוד, רחמונה רמה עלה. כל המיון גם לפי עולה זה רק מכוח שעוקרים ניסויים הראשונים. רק אומר רש"י, אז דכאורה אם כן לא אמרתי כלום, אז אין כאן בכלל אשת אח, נעקרו ניסויים הראשונים. מסביר רש"י, מה שאמרתי לך בתחילה, מיון עקר ללזיקה, הכוונה, יש כאן גזירא דרבנון, לתת לדין כאילו כך היה. הדין מדרבנון, לתת לדין כאילו היה כאן מיון שעקר רק את הזיקה ולא את הניסויים הראשונים. למה? כי היות וכך נראה לאנשים, היא נראית כאחת שעקרה רק את הזיקה ולא את הניסויים הראשונים. אז שוב אמרו חז"ל שבאמת יהא דינה הלכה למעשה כאילו שכך היה הדבר. באמת לא כך היה הדבר, באמת נעקרו ניסויים הראשונים והיא לא אשת אח בכלל, אלא שאמרו לתת לדין כאילו הקרא את הזיקה ולא את הנישואין. וכך מפורשים הדברים לעדיה בדברי הריטבו אצלנו, שהריטבו מדגיש ואומר מה שהיא אסורה ליוון, אומר הריטבו לא מדינה, באמת זה לא מצד עיקר הדין. למה? כי יש מימון נפשך, אומר הריטבו, דה מימון נפשך שריה. הרי ודאי שמצד עיקר הדין היא צריכה להיות מותרת במימון נפשך. למה? כי אם אתה אומר שהיה כאן מיון על הזיקה, אז בהכרח אין מיון על הזיקה לבד, אלא המיון הוא גם על הנישואין כמי, ואם כן, אז היא לא הייתה אשת אחיו מעולם, אבי עלה אנוסת אחיו. ואם תאמר שהיא לא עקרה את הנישואים הראשונים, אז אם כן גם את הזיקה היא לא יכולה לעקור, כי הרי אין מיון לזיקה לחוד, והיא לא עקרתינו לנישואים כמי, על כורחה אגידה בי, לאו כל אמנה לעקור זיקתו, ואז זה אשת אח במוקן מצווה. כלומר אין כאן מצב ביניים מצד הדין של אשת אח שלא במוקן מצווה. אם נעקרו הנישואין הראשונים, אז היא לא אשת אחיו בכלל. אם לא נעקרו הנישואין הראשונים, אז בהכרח גם הזיקה לא נעקרה, אז היא אשת אח במוקן מצווה, הזיקה לא נעקרה. אלא אומר הריטבו, ודאי מדרבנן הוא דאסירה, משום דלא מיינד אשתא, נראית לבני אדם כאשת אחיו, כאילו עקרה לזיקה ולא עקרתילו לנישואין. לאנשים זה נראה ככה, שהיא עקרה רק את הזיקה ולא את הנישואין. אבל שור הסדין מדגיש ומסיים הריטבו, דעקרתינו לנישואי כמי. כלומר, הריטבו אומר כאן דברים מפורשים לעדיה, וזו ודאי גם הדרך הפשוטה והנכונה בכוונת רש"י, שרש"י והריטבו לעדיה מדגישים, אליבא דאמס, אין מושג כזה של מיון בזיקה לבד. המיון מועיל על הזיקה רק מכוח שנישואי כמי כאוקר. ולכן אליבא דאמת מעיקר הדין במיינה ביוון הייתה צריכה להיות מותרת לו, בגלל שאם נעקרו לגמרי הנישואין כמי, אז היא לא אשת אחיו בכלל. וממון אפשר, אם לא נעקרו נישואין כמי, גם הזיקה לא נעקרה, אז היא אשת אח במוקן מצווה. אבל אין ממוצע אשת אח שלא במוקן מצווה, אלא היות ולאנשים היא נראית כאילו שהיא עקרה רק את הזיקה ולא את הנישואין הראשונים, אז ממילא נתנו לחזל דין כאילו כך הוא, שנעקרה רק הזיקה ולא הנישואים הראשונים, וממילא אז יש כאן אשת אח מכוח הנישואים הראשונים שלא במוקן מצווה, היות ונעקרה הזיקה, אז מדרבנן היא אסורה כי היא נראית כאשת אח שלא במוקן מצווה. וכך בהכרח למד עריף, וכך למדו כל הראשונים, גם כן כולם הולכים גם בדרך רש"י בסוגיה שהאיסור הוא מצד נירס כאשת אח שלא במקום מצווה, וגם כדרך חריף שלגבי האחים אנחנו אומרים שהיא באמת מותרת מדין ייבום, באמת יש כאן דין של ייבום והיא צריכה ייבום או חליצה. כך שיטת רש"י עריף רוב רובם של הראשונים. הרמב״ם יש לו דרך אחרת לגמרי בסוגיה כאן, זה שיטה סיוחיד של הרמב״ם שעמד בכבר אבא שמואל היטב בסימן קופאים ג' ספקות ניות ח', חידד היטב את שורש המחלוקת הגדולה שיש כאן בסוגיה. הרמב״ם למד שמה שאומר שמואל וכך ההלכה, שמיינה ביוון אסורה ליוון אבל מותרת לאחים, אין הכוונה כמו עריף וכל הראשונים מותרת מכוח ייבום, אלא הכוונה היא שבאמת כיוון שהיא מיינה ביוון, אז הרי אין מיון בזיקה לבד, אלא היא ממאנת בנישואין הראשונים, כיוון שהיא עקרה את הנישואין הראשונים, אז הרי פקעה זיקה לגבי כל האחים, לא רק לגבי היוון הזה. הרי אם היה מושג של מיון בזיקה לבד, אז שייך להגיד, היא ממיינת רק בזיקת היוון, בזיקת שאר האחים היא לא ממיינת. אבל היות ואין הרי מושג, גם לפי אולה, כל המיון בזיקה זה רק מכוח שהיא ממיינת בנישואים הראשונים, אז זה לא יכול להתחלק. אם נעקרו הנישואים הראשונים, אז היא לא הייתה אשת האח המת, אז אין כאן זיקה בכלל לגבי שום אחד מהיוונים. לכן למד הרמב״ם, מה שהיא מותרת להם זה לא מהלכות ייבום, באמת אין כאן שום איבום, פקע זיקה והיא מותרת לשוק, היא לא שומרת יוון, ומה שהיא מותרת לאחים זה מדין כמו שהיא מותרת לכל העולם, כמו כל אנשים זרים. היא מותרת לכל העולם, כי פקעה הזיקה לגמרי. ומתוך זה חידש הרמב״ם חידוש נפלא עד מאוד. הרי בעצם היה צריך להיות הדין שעדיין היא תהיה אסורה לאחים, אף על פי שלכל העולם היא מותרת. למה? כי הרי יש לנו את הדין של רמי בר יחזקאל, שגם הוא נפסק להלכה, שרמי בר יחזקאל אומר שהדין הוא שקטנה שמיינה בבעל עצמו בחייו, אז מותרת לאביו. הרי זה משנה מפורשת בדף קופחת עמוד א', שאם היא ממענת, אז אין איסור קרובים. הוא מותר בקרובותיה, היא מותרת בקרוביו, כיוון שעל ידי המיון אז היא נידונת כאילו שלא הייתה אשתו מעולם. המיון עוקר למפרע, לא רק מכאן ולהבא, וממילא אין איסור קרובים. אומר עמי בר יחזקאל, זה הכל אם היא מיינה בבעל בחייו. אבל אם היא מיינה ביוון, כלומר היא ממיינת רק אחרי מיטת הבעל ביוון, אז היא אסורה לאביו. למה? הסביר רמי בר יחזקאל, בגלל שמשעת נפילה נראית ככלתו, זיירא דרבנו. באמת מצד עיקר הדין הייתה צריכה להיות מותרת, בגלל שהרי היא עוקרת את הנישואין הראשונים, גם כשהיא ממיינת ביוון היא עוקרת את הנישואין הראשונים, אז כאילו לא היו נישואין מעולם, אז אין איסור קרובים. אבל היות והיא נראית לאנשים שהיא כן נפלה, הרי היא לא מיינה בבעל בחייו, והיא נפלה לפני היוון והוא צריכה למען ביוון, אז היא נראה לאנשים שכן הייתה כאן נפילה לאיבום, אז משעת נפילה היא נראית ככלתו. אז אם כן, גם אם נאמר כהרמב"ם, שבאמת כיוון שהיא ממענת ביוון, אז נעקרו הנישואים הראשונים ונעקרה הזיקה לגמרי מכל האחים, ולכן לשאר העולם היא מותרת, היא לא שומרת יוון, היא לא צריכה איבום וחליצה, אבל עדיין לאחים היא צריכה להיות אסורה מדין איסור קרויבים. סוף סוף זה הדין של רבי בר יחזקאל, מיינה ביוון אסורה באביב, אסורה בקרובים. למה? כי היא נראית ככלתו, זה נראה שהייתה כאן כן נפילה, שהיו כאן כן המשך של הנישואין הראשונים. אז אם כן, הרי סוף סוף תיאסר באחים מדין קרויבים. מתוך זה יסד הרמב״ם את השיטה המחודשת המופלאה שלו, שמה שאמר רמי בר יחזקאל שהיא אסורה לאביו, זה אך ורק לאביו. לכל הקרובים בעולם היא מותרת, חוץ מיועצה מן הכלל אחד. דווקא לקרוב הזה, אביו של החמד, של היוון, היא אסורה. כי נירס ככלוסוי, אך ורק לאביו. אבל לכל שאר הקרובים היא מותרת, וממילא הרי האחים הם כשאר קרובים, וממילא אז היא מותרת להם. אז ממילא יוצא שלפי הרמב״ם יש כאן חיפשת אחר לגמרי מכל הראשונים כולם, שיטסיוכית של הרמב״ם, שמה שאומר שמואל מיינה ביוון מותרת לאחים, הכוונה לא מדין ייבום כמו שלמדו כל הראשונים, אלא מצד שפקעה הזיקה היא מותרת לכל העולם, אז האחים לא גרים מכל העולם. ולמה הם לא גרים מכל העולם? הרי הם קרובים, אז מה אם אתה נראה מבר יחזקאל? כי רמי בר יחזקאל רק אמר שמיינה ביוון יש איסור קרובים של קרוב אחד בלבד, אביו, נירס ככלוסוי, אבל שאר קרובים מותרת והאחים הם שאר קרובים. כך הרמב״ם בפרק י' מהלכות גירושין בהלכה י' ז', שהרמב״ם כותב שם בפרק י' גירושין הלכה י' ז', בהתחלה ברישה של ההלכה הוא מביא את הדין של רמי בר יחזקאל, הממענת ביוון אסורה לאביו מפני שנראית ככלתו בעת שמת בנו, אבל אומר הרמב״ם לשאר קרוביו מותרת. זה החידוש הנורא שלו ברבי בר יחזקאל, שלשאר קרובים מותרת. וממשיך הרמב״ם ואומר לפיכך, פה הוא מביא את הדין של שמואל, אם מיינה באחד מן היוונים מותרת לאחיו. כלומר הרמב״ם מפרש שמה שלפי שמואל היא מותרת להכין, זה בתורת לפיכך ממה שהוא חידש בדין של רמי בר יחזקאל, שדווקא לאביו היא אסורה ולשאר קרובים מותרת. כלומר שהאתר שלפי שמואל להכין זה מאתר שאר קרובים, לא בגלל שהיא נופלת לפניהם לאיבום. הרי בשאר קרובים היא לא נופלת לפניהם לאיבום, אלא אדרבה, היא לא נופלת לפניהם לאיבום, כי לגמרי פקעה זיקה מכל האחים, כי הרי היא עקרה את הנישואים הראשונים, אז אין כאן בכלל זיקה, והיא לא צריכה איבום וחליצה. לא כמו שהריף אומר שהיא מתייבמת או חולצת מהם, אלא הם כשאר אנשים. ואין איסור של קרויבים אלא באביו לבד, לא בשאר קרוביו. לפי כך, אז היא מותרת בשאר האחים. כך השיטה המחודשת המיוחדת של הרמב״ם. באמת כל הראשונים כאן ובדף קופזיין תמהו מאוד על הרמב״ם, גם בסברה, מה הפשר החידה הסתומה והנעלמה הזאת, מה חטא אביו יותר משאר כל הקרויבים, למה דווקא יש איסור לאביו, נירס כקלוסוי, למה לא נגיד גם על שאר הקרויבים אותו נירס בדיוק, גם בסברה תמהו, וגם תמהו מגמרה בדף קופחת המובייז. בעזרת השם על ביאור שיטת הרמב״ם נעמוד בעזרת השם ביום חמישי בשיעור הבא, שבו נבוא לחלק הביאור של העניין בלומדס. אבל היום ענייננו הוא קודם כל להעמיד היטב פה את יסודות חשבון הסוגיה בפשט. אז זה על כל פנים שתי הדרכים בסוגיה. עכשיו, לפי הרמב״ם אם כן צריך ביאור, אז למה ליבם היא אסורה? אז למה ליבם היא כן אסורה? הרי אם נעקרה זיקה לגמרי ומותרת לכל הקרובים, מותרת לשאר האחים, נו אז גם שיהיה מותר ליבם, מה גם הוא עוד אח, מה אכפת לי שמיינה בו? אז בהכרח שהרמב״ם באמת למד טעם אחר בשיטת שמואל, שהאיסור ליבם הוא מטעם אחר, לא בגלל שהיא נראית כאשת אח שלא במוקד מצווה, אלא מפני שהיא נראית כבעלת הגט. כלומר, הרי בדף קז עמוד בייס רב חולק על שמואל, ורב סובר שאם היא מיינה ביבם היא אסורה לכל האחים. רב הרי חולק על שמואל וסובר שהיא באמת נאסרת לכל האחים, והגמרא מסבירה שם שמה הטעם של רב, כי רב אומר מי דדעבה בעלת הגט, יש לה דין כמו בעלת הגט. מה זה בעלת הגט? זה דין דרבונו, שאם אחד מהיבמים נתן גט ליבמה, מדאורייסה זה שום דבר, הרי צריך דווקא חליצה, גט ביבמה הוא כלום, אבל מדרבונון הגט כאילו נידון כחליצה, וממילא היא נאסרת לא רק ליבם שנתן את הגט, אלא גם לשאר האחים כולם, כאילו הייתה חליצה. אז אומר רב, כשהיא ממהלת ביבם זה כאילו היא קיבלה ממנו גט, וממילא אז היא אסורה לא רק ביבם עצמו אלא בכל האחים. שמואל חולק על רב ואומר שהיא מותרת לשאר האחים, שזה לא לומד לבעלת הגט. למה? בעלת הגט הוא זה שעושה בה את המייסה, נותן לגט. פה היא זו שממהלת בו, והיא מיינה בו ולא בשאר האחים. על כל פנים שמואל חולק על הדמיון של רב לבעלת הגט. למד הרמב״ם שכל מה ששמואל חולק על הדמיון זה רק לגבי שאר האחים, אבל לגבי היבם עצמו גם שמואל מודה שהיא נראית כבעלת הגט. כלומר, באותו יבם שמיינה בו, גם שמואל מודה לדימוי שזה כאילו שהוא נתן לגט, ולכן לפחות לגבי היובם עצמו היא נאסרת כבעלת הגט. כך למד הרמב״ם, באמת שעצם הפשט הזה בדברי שמואל, באמת פרש התיססריד אצלנו בסוגיה בדף י' בייז, וגם המאירי, הם מפרשים שהטעם של שמואל, זה לא בגלל שהיא, איך שרשי פירש, שהיא נראית כאשת אח שלא במוקד מצווה, אלא בגלל שהיא נראית כבעלת הגט. אם היא מיינת בו, זה כאילו שהוא נתן לגט. לגביו, לגבי היובם עצמו שהיא מיינה בו, שמואל מודה לרב שיש כאן נראית כבעלת הגט. יש כאן רק סתירה, לכאורה גדולה, מהמאירי בדף קופזיים, שהמאירי שם מפרש לעדיה כמו רשי. ששמואל חולק לגמרי לגמרי על הדמיון של רב לבעלת הגט, וכל מה ששמואל סובר שהיא אסורה ליבם זה בגלל שהיא נראית כאשת אח שלו במוקד מצווה, בגלל שלאנשים כמו שראינו היא נראית כאילו היא עקרה רק את זיקת היבם ולא את הנישואין הראשונים. אז יש כאן לכאורה סתירה במאירי. רבן במשנס רבן יש לו דרך מחודשת משלו לגמרי, לא בדרך הראשונים כאן בסוגיה לפנפל ולהעמיד פה מחלוקת הסוגייס בין הסוגיה פה לדף קופזיין, לפי זה הוא גם דן ליישב את הסתירה במאירי. אבל בכל אופן הרמב״ם ודאי למד כמו התיססריד, כמו המאירי, שהטעם של שמואל זה כי לגבי היובם עצמו הוא מודה לרב שזה נראה כאילו כבעלת הגט. על כל פנים אלו שתי הדרכים בביאור הסוגיה. כל הראשונים כולם הולכים בדרך הריף, שה מה ששמואל אומר מותרת לאחים, הכוונה מותרת מדין ייבום, וממילא על שאר העולם היא אסורה, היא שומר אסיובו, היא צריכה ייבום וחליצה. ואילו הרמב״ם למד שבאמת הזיק פוקעת לגמרי, גם לגביהם, היא לא זקוקה בכלל, ומה שהיא מותרת להם זה מדין שאר העולם, ואין איסור קרויבים רק על אביב לבד, נירס כקלוסוי, ומה שהיא אסורה ליובום עצמו, זה לא בגלל שהיא נירס כשסך שלא במוקם מצווה כמו שרשי פרש, אלא בגלל שהיא נראית כבעלת הגט. יש, רק להעיר, יש כאן מקום עיון, אבא שמואל שאל סתירה בדעת השולחן ערוך, השולחן ערוך בסימן קנ"ה, בסימנים של הלכות מיון, אז הוא הביא את שתי השיטות, האם ממאנת ביוון, האם היא אסורה לכל הקרובים כולם, כך דעת כל הראשונים, או שאסורה רק לאבא, זהו דעת הרמב״ם, הוא הביא את שתי השיטות. בסוגיה שלנו, בקנ"ג, השולחן ערוך פוסק לעדיה כמו עריף, שמותרת לשאר האחים הכוונה וחולצת או מתייבנת, כלומר שהיא זקוקה להם. אבל זה בשמואל שואל, סתירה, אם בקנ"ה הוא הביא את שתי השיטות, אז גם פה היה צריך להביא שלפי שיטת הרמב״ם היא לא זקוקה להם בכלל. מה שהיא מותרת להם, הרי היא לא מותרת מדין ייבום, אלא הרמב״ם לשיטוס, או שהיא מותרת מדין שאר קרויבים חוץ מאביב. אז הוא שואל סתירה בשולחן ערוך, זה באמת כמו כמיון, רק מה שצריך להדגיש, הסתירה היא לא בעצם הדינים של השולחן ערוך, הדינים לא סותרים בעצמם זה לזה. אפשר להגיד מצד אחד, כמו הרמב״ם, שהיא מותרת באמת לכל הקרובים חוץ מהאבא, וגם לומר שלגבי האחים יש זיקה והיא זקוקה להם לאיבום. הסתירה היא לא בעצם הדינים, הסתירה היא רק בחשבון של השיטות, שהרי כל מקורו של הרמב״ם ללמוד את הפשט הזה בשמואל, שהיא מותרת לא מאילחוס איבום, אלא מאילחוס שאר אלמה, זה לשיטוסוי שבאמת אין איסור לשאר קרובים רק לאביו. לפי כל הראשונים שיש איסור לשאר קרובים, אין מקור לדין הזה. אז ממילא בפשטות, יש כאן באמת מחלוקת גם בסוגיה שלנו, כמו שהראשונים באמת חולקים על הרמב״ם בשני העניינים, חולקים עליו גם ברמי בר יחזקאל שהוא אמר שאסורה רק לאביו והם סוברים גם לשאר קרובים, וחולקים עליו בזה שהוא אמר בדינת שמואל שאינה צריכה איבום מן האחים האחרים והם סוברים שחולצת או מתייבמת כמו הריף. אז מצד המקור פשוט, אם מפרשים את הסוגיה כמו הראשונים, אין מקור לדינו של הרמב״ם, אבל מצד עצם הדינים, הדינים כשלעצמם לא חייבים להיות סותרים. יכול להיות שלאחים היא זקוקה, ואף על פי כן, גם לשאר הקרובים היא מותרת, כי סתם אין איסור, כמובן כשאין מקום של איבום, כשאין אחים, רק קרובים אחרים, היא מותרת, כי האיסור הוא רק לאביו, כמו הרמב״ם, מאותו טעם היסטורי שיש לרמב״ם. הסתירה מהותית אין בפסקי השולחן ערוך, רק שבאמת מצד מקור השיטות, הרי זה תלוי בפירוש הסוגיה, ואם כן, בפשטות, באמת המחלוקת היא בשני העניינים, כמו שבאמת הראשונים עצמם חלקו בשני העניינים. על כל פנים, נבוא עכשיו יותר להתחיל ללמוד, אמרנו קודם כל את העמדת הסוגיה בפשט, ואז נוכל בעזרת השם להאיר פה את העניין באור חדש ונפלא גם בעומק הלומדס. אבל נראה קודם כל לברר את העניין מיסודו בפשט. שאלת השאלות פה בסוגיה היא להבין את שיטת עריף, רשי ורוב רובם של הראשונים. מה הקושי? הקושי פשוט. הרי אבא שמואל הסביר היטב שמה הכריח את הרמב״ם לחלוק על כל הראשונים ולומר שמה שלפי שמואל מותרת לאחים זה לא מותרת מדין ייבום, כי באמת היא לא זקוקה להם, כי הזיקה פוקעת לגמרי. אמר אבא שמואל מה הכריח את הרמב״ם? פשוט. כי היות, והרי מפורש בגמורה בקופזל, שגם לפי ההלכה כאולה שממאנת בזיקתו, זה לא מיון בזיקה כשלעצמה, אי אפשר, רחמון הרם מעלה, אלא ממאנת בניסויים הראשונים, אז היא עוקרת את הניסויים הראשונים. אז טוען הרמב״ם, אם נעקרו הניסויים הראשונים, אז ממילא, הרי אין כאן בכלל זיקה, לא לגבי היוון וגם לא לגבי האחים האחרים. מה פתאום היא זקוקה לאחים האחרים אם נעקרו הניסויים הראשונים? אז אין כאן זיקה. זה מה שהכריח את הרמב״ם ואמר רבי שמואל. אז צריך להבין מה באמת יענו רשי, עריף, כל הראשונים על הטענה הפשוטה הזו. איך אפשר לומר שהיא מותרת לאחים מדין ייבום? הרי אם היא עקרה ניסויים הראשונים, אז אין כאן הרי זיקה לייבום כלפיהם גם כן, הרי לא היו נישואים הראשונים. הרי רש"י והריטב"א הדגישו שגם מה שהיא אסורה ליוון עצמו מצד שהיא מירס, כאשת אח שלא במו כמצווה, אז הם הדגישו, זה לא מעיקר הדין, זה רק נירס, בגלל שמעיקר הדין אמר הריטב"א, נישואים כמייקה אקרא, אקרא את הנישואים הראשונים. נו, אז אם אקרא את הנישואים הראשונים, אז אין כאן בכלל זיקי על איבדאמיס, אז מה פתאום היא זקוקה להתייבא מהאחים? זו שאלת השאלות פה בסוגיה. אז באמת, שהבעל המוהר בדף קובזי, הבעל המוהר באמת, מתוך שהוקשה לו הדבר הזה, אז הבעל המוהר באמת אמר ששמואל בסוגיה שלנו חולק על אולה, חולק על הנחת היסוד של אולה בסוגיה שם. שם מבואר שגם אולה שסובר ממענת לזיקתו, מודה שבזיקה עצמה אי אפשר למען, רק נישואים כמאי כאקרא. אומר הבעל המוהר, זה אולה. אבל שמואל באמת סובר שאפשר למען בזיקה ישירות. וממילא אם היא ממענת ביוון א', אז את הזיקה כלפיו היא אקרא, ואת הזיקה כלפי שאר האחים, היא לא אקרא. שמואל הוא שיטה שלישית. רבו ישעיה אומר שאי אפשר למען בכלל בזיקה, כי בזיקה ישירות אי אפשר למען, והוא סובר שהיות והבעל כבר מת, אז גם נישואים כמאי אי אפשר לעקור. אולה אומר, נכון, בעיקרון בזיקה אי אפשר למען, אבל בכל זאת ממענת לזיקתו, בגלל שהיא ממענת בנישואים כמאי. ואילו שמואל דעה שלישית, שבאמת אפשר למען בזיקה ישירות. וממילא לפי הבעל המוהר, אז באמת הכל בעל מקומו בשלום. יוצא שלפי הבעל המוהר, כל הדינים של שמואל הם מעיקר הדין, בלי שום צורך של נירס. גם מה שהיא אסורה ליוון זה מעיקר הדין, כי היות והיא עוקרת באמת ישירות את הזיקה ליוון, אז מצד אחד יש את אח, כי הרי את הניסוי היא לא אקרא, מצד שני זה לא במוקה מצווה, כי את הזיקה ליוון היא כן אקרא. אז זה מעיקר הדין. וגם החלק השני של המימרה של שמואל, שהיא מותרת לשאר האחים, זה גם מעיקר הדין, מדין איבו. היות והיא אקרא אך ורק את זיקת היוון, את זיקת שאר האחים היא לא אקרא, היא לא מיינה בהם, אז לגביהם יש זיקת איבום גמורה, והיא מתייבמת מעיקר הדין. אז לפי הבעל המוהר, באמת הכל הוא מעיקר הדין. אבל רש"י, עריף וכל הראשונים כולם לא סוברים כהבעל המוהר, כי באמת לא מוזכרת דעה שלישית חוץ מרבו ישעיה ואולה. הם נקטו כולם ששמואל שאומר שאפשר למען בזיקה, זה מכוח שהוא סובר כאולה, שבעצם לא ממענים בזיקה אלא ממענים בנישואין הראשונים. זו באמת הסברה היחידה שיש. אין למען בזיקה ישירות, רחמון הרע מעלה, זה כולם מודים. אלא שמואל סובר כאולה, היא ממענת ביבה מכוח שהיא ממענת בנישואי כמאי. ואם כן, אז לפי זה, אז באמת צריך ביור, אם נעקרו הנישואים כמאי אליבא דאמת, אז איך יכול להיות שהיא זקוקה לשאר האחים? אז הרמב"ן במלחמס, שם בדף כ"ז, הרמב"ן באמת עמד בשאלה, אבל התירוץ שלו הוא סתום וחתום. אומר הרמב"ן, ואם תאמר כיוון דנישואין כמאי כאקרא לשמואל ורבי יוחנן, כי הרי רבי יוחנן גם סובר כשמואל שאסורה לזה מותנת לזה, בדף כ"ז, איך אפשר שתהא ממענת לחצי זיקה? כלומר, איך יכול להיות שלשאר האחים היא זקוקה? אז אומר הרמב"ן שבידה תלו חכמים מיעון, והיא אינה דוחה עצמה לגמרי עד שתפרש, אלא היא אמרה רק לא צווינה בך, אבך אברך צווינה. מדלא כממענה בכולו, לפי כך מתייבמת לשאר האחים, כמו שפירש רבנו הגדול בפרק ראשון. אז אומר הרמב"ן תירוץ סתום וחתום, הוא אומר בידה תלו חכמים מיעון, והיא הרי לא דחתה את עצמה רק מהיוון, לא משאר האחים, אם לעדיה מיינה רק בו ולא באחים האחרים, לפי כך מתייבמת לשאר האחים. והדברים סתומים וחתומים. מה שייך להגיד, תלו בה חכמים, אם יענה רק בו ולא בשאר האחים. מה פירוש הדבר? אבל סוף סוף, הרי אתה אומר שאין סברה וצד שאפשר למען ישירות בזיקה, אלא הכל כאולה, שמיון בזיקה זה מכוח שכאקרא נישואין הראשונים. נו, אז אם כן, עדיין הקושייה קשה. אם הנישואין הראשונים נעקרו, אז נעקרו, אז היא לא הייתה אשת אח. אם היא לא הייתה אשת אח, אז אין כאן זיקה. אז מה שייך? כל התירוץ של הרמב"ן הוא ממש חידה סתומה, וצריך להבין מה כתוב פה ברמב"ן. ממש חידה עצומה, מה פשר הדבר הזה. אז באמת, שיש מהלך של רב ראובן אצלנו בסוגיה, בסימן י' א', שרב ראובן אומר שבוודאי לא ייתכן דבר כזה. הרי כיוון שהמיון הוא בהכרח בנישואין הראשונים, אז לא ייתכן שתהיה זיקה לייבום משאר האחים. אז אם כן, מהו הפשט? אומר הרב ראובן, גם זה מצד נירס. הכל הוא נירס. כמו שאתה אומר שליבם היא אסורה, אז גם כן הרי אמרו רשי והריטבו לעדיה, שמעיקר הדין זה לא יכול להיות, ממון אפשר. אם היא עוקרת נישואין הראשונים, אז היא לא אשת אח. אם היא לא עוקרת את הנישואין, אז גם הזיקה לא נעקרה, אז אמו כמצווה. אלא מה? היות והיא נירס, כאילו, היא נראית לאנשים כאילו שהיא עקרה רק את הזיקה ולא את הנישואין, אז היא נירס כלפי היבם כאשת אח שלא במו כמצווה. אז אומר רב ראובן, כך, אותו דבר, היא גם נירס לאנשים כאילו שהיא זקוקה לשאר האחים. הרי כיוון שהאנשים הרי מפרשים מזה שהיא לא מיינה ביבם והוא צריכה, בבעל בחייו, והוא צריכה ליפול לפני היבם ולמען בו, אז האנשים רואים ומפרשים לעצמם כאילו שהיא ממענת בזיקה ולא בנישואין. אז האנשים גם רואים שהיא ממענת ביבם ולא בשאר האחים. אז ממילא, גם מה שהיא מתייבמת לאחים זה הכל מדין נירס. כלומר, חז"ל גזרו שמה שנראה לאנשים, אז כדי שלא יהיה מכשול וחורבן, אז כך למעשה היא תהיה ההנהגה. אז היות ונראה לאנשים שכלפי היוון היא אשת אח שלא במוקם מצווה, כי הרי היא לא עקרה את הנישואין, אז יש את אשך, אבל היא עקרה את זיקתו, אז זה שלא במוקם מצווה, אז יש איסור כאילו היא נירס כאשת אח שלא במוקם מצווה. והיות ואם כן לאנשים נראה שלגבי שאר האחים, מצד אחד הנישואין הראשונים לא נעקרו, אבל גם הזיקה לא נעקרה, הרי באים היא לא מיינה, אז נראה לאנשים שהיא זקוקה ליבום. אז גם מה שהיא מותרת לאחים זה מדין ייבום, ומצד שהיא נירס כזקוקה להם, היא אסורה על היבם עצמו שמיינה בו, כי היא נירס כאשת אח שלא במו כמצווה, והיא זקוקה להתייבם מהאחים כי היא נירס כזקוקה להם. כך למד רב ראובן שהכל הוא נירס מתחילו סוי ועד סויפו. ולפי זה הוא רצה לפרש לשון מוקשה של הריף והראש, שכדרכו תמיד מעתיק את לשון הריף, שהקורבן נסנאל כבר עמד בו. הריף, כשהוא הביא את הדין של שמואל, וגם הראש מעתיק את לשון הריף, אז הם הוסיפו כמה מילים תמועות מאוד. הם הקדימו למימרה של שמואל, שאם היא מיינה ביבם עצמו, אז היא אסורה ליבם וחולצת או מתייבמת משאר האחים, אז הם הקדימו בדליקה בעדיו צרות, שאין עוד צרות אחרות. היא היבמה היחידה, אין עוד צרות אחרות. והקורבן נסנאל כבר תמה, מה? ואם יש צרות אחרות, מה העניין שמית אל הרסינה? מה שנוגע לה נשאר אותו דין. אם היא ענה ביבם, אסור הבו מותרת לשאר האחים, חולצת או מתייבמת מהם. מה זה חשוב? אם יש עוד צרות, אין עוד צרות, מה בכלל, מה זה כל התוספת הזו? אז אמר רב ראובן, חידוש נפלא לפי דרכו. אומר רב ראובן, אם יש עוד צרות, אז באמת לא יהיה הדין שהממענת היא זו שחולצת משאר האחים, אלא הצרות הן זאת שצריכות לחלוץ. למה? כי חליצת הממענת משאר האחים לא תועיל לפתור את הצרות. למה? הוא אומר פשוט מאוד, כי הרי לפי דבריו, מה שהיא צריכה חליצה משאר האחים או ייבום, הרי זה לא מעיקר הדין, מעיקר הדין לא, הקראת הנישואין הראשוני, אלא רק נירס. רק בגלל האנשים נירס כזקוקה להם, ואילו שאר הצרות הם הרי לא מיינו, אז הם באמת זקוקות מעיקר הדין. וממילא, אז הוא אומר, בא הריף להדגיש שאם יש שאר צרות, אז באמת הן צריכות לחלוץ ולפתור גם אותה, אבל היא לא יכולה לחלוץ לפתור אותן בגלל שהיא רק נירס כזקוקו, והן זקוקות באמת. כמובן צריך להדגיש, אם הצרות האחרות גדולות, אז בכלל אין מה לדבר, בגלל שממענת בכל מקרה, איך שלא יהיה, הכל זה דיני דרבונון. הרי ממענת זה יתומה קטנה שהיא סיוע אחיה או אמה, הכל זה דיני דרבונון. וגדולה צריכה איבו מוחליצי מן הטוירו, אז פשיטה, שבאיך שלא יהיה חליצת ממענת לא תועיל לצרה גדולה. רק הוא אומר, אפילו אם גם הצרות הן קטנות, היו למת כמה קטנות שהוא קידש, יתומות שהוא קידש אותם, שאז הכל זה דרבונון, אף על פי כן חליצת הממיינת לא תועיל לצרות הקטנות האחרות, כי אחרי שהיא מיינה אז גם מדרבונון מעיקר הדין היא לא צריכה חליצה, היא יקרה נישואין כמה, היא רק צריכה חליצה מדין נירס כזקוקו, והן מדרבונון באמת זקוקות, אז לכן החליצה שלה לא תועיל להם. כך הוא רצה לפרש את דיוק לשון ארי והראש. הקורבן הסלל מסביר אחרת, יש עוד דרכים, אבל בכל אופן אלו הם דברי רב ראובן. באמת שמצד ההיגיון אז המהלך הוא מאוד נראה ומסתבר, באמת יש בזה הרבה טעם, הרי רואים פה באמת ברשי בריטפו שהרי אליבא דאמס אין אכילמי, אין דבר כזה מיון בזיק לבד נישואי כמאי כאקרא, נו אז באמת הרי מעיקר הדין אין נישואין אז אין זיקה לשאר האחים, אז על כוח האח הכל זה נירס אחד גדול, האיסור ליובום זה נירס כששח לא במוקר מצווה, האיבום לאחים זה נירס כסקוקו, הכל זה נירס מתחילו סוף ועד סוף. אבל מה נעשה שמסברה בהחלט היה מקום ללמוד ככה, אבל בלשונות הראשונים מפורש לא ככה. הרמב"ן בחידושיו בדף קז, וכך גם ברשב"ו שם בדף קז, ברמב"ן וברשב"ו מפורש שמה שהיא צריכה החליצה משאר האחים זה מעיקר הדין, לא מצד נירס, אלא זה מעיקר הדין, בגלל שלגביהם לא נעקרה הזיקה. כך אומר הרמב"ן, כך אומר הרשב"ו מפורש, עוד מדגיש טיפה יותר מהרמב"ן, אבל גם ברמב"ן דבריו מקורם ברמב"ן, רק הוא עוד מדגיש יותר. הוא אומר שלגבי שאר האחים היא מותרת וזקוקה לאיבום, משום דלא עקרה זיקת כל הבית אלא זיקתו של זה, ועדיין זיקת שאר הבית קיים, והרי כאשת המת לגבי שאר האחים. כלומר הוא מדגיש, היא עקרה את הזיקה מהיוון, אבל היא לא עקרה את הזיקה משאר הבית, משאר האחים, ועדיין זיקת שאר הבית קיים, והרי כאשת המת לגבי שאר האחים. כלומר שזה מעיקר הדין, וכך מפורש במאירי, גם כאן בסוגיה וגם שם בסוגיה בדף קז, שמה שהיא צריכה ייבום או חליצה משאר האחים זה מעיקר הדין, זה לא נירס. אומר גם המאירי, היא עקרה את הזיקה שלו, היא לא עקרה את הזיקה של שאר האחים, לגביהם הזיקה קיימת. מה שרק צריך להוסיף, לכאורה יש מקום לשאול סתירה ברשב"ו, כי הרשב"ו שם קטע אחר כך בדף קז כותב הרשב"ו לשון שהיא מותרת לאחים כי היא כי עדיין נראית כאשת המת, פתאום פה הוא אומר נראית כאשת המת, לכן היא מתייבמת לאחים. אז לכאורה פה שנה משנתו כרב ראובן, סתירה למה שהוא בעצמו מדגיש לעדיה בקטע הקודם, שהרי היא כאשת המת, לא נראית כאשת המת, אלא שהיא ממש אשת המת. אז התשובה פשוטה, אין כאן שום סתירה. ודאי שהרשב"ו הוא לא רב ראובן, הרשב"ו הוא כמו בקטע הקודם, כמו הרמב"ן בחידושו, שמה שהיא צריכה להתייבם להם זה באמת מעיקר הדין, כי הזיקה לגביהם לא נעקרה. רק הרשב"ו הוסיף לך שמה תאמר, הרי אליבא דאמס גם כלפי היוון עצמו הרי הזיקה לא נעקרה, הרי גם כלפיו עצמו הרי באמת הזיקה הרי בעצם או נעקרה לגמרי או לא נעקרה בכלל, המימון אפשר של הריטבו, כלומר או שנעקרו נישואין כבאי אז היא לא אשת אחיו בכלל, או שהזיקה לגמרי לא נעקרה, אז למה זה שלא במוקר מצווה? אלא אתה אומר שהיות והיא נירס כאשת אח שלא במוקר מצווה, אז יש איסור. אז הרשב"ו רק בא לומר שמה תטען לי שאולי גם לגבי האחים היא לא תתייבן בגלל איזשהו נירס שלא במוקר מצווה? אז אומר הרשב"ו אדרבה, לאנשים נראה ששאר האחים באמת היא לגביהם אשת המת במוקר מצווה. כלומר, מה שהרשב"ו הוסיף, לא שבגלל הנירת היא זקוקה לאיבום, מה שהיא זקוקה לאיבום היא שהיא באמת זקוקה משאר האחים, כי הזיקה לא נעקרה לגביהם, היא לא עקרה את הזיקה מכל הבית רק מהיוון. רק שמה תאמר שאותו טעם שיש ביוון נירס, יש גם בשאר האחים נירס, הוא אומר לך, לא, עד הרבה, בשאר האחים היא באמת נירת כשסמס, אין כאן שום בעיה גם מצד הנירס. אבל זה רק לפתור בעיה נוספת, שמה תאמר שיש כאן לאסור מצד נירס, הוא אומר לך אין איסור מצד נירס, אבל למה היא זקוקה לא מצד נירס כמו רב ראובן, אלא באמת, כמו שהוא אמר, כי לא נעקרה זיקה משאר הבית. כך מפורש עוד יותר במאירי, והדברים ברורים, ברמב"ן בחידושו, ברשב"ו שם, במאירי פה ושם, הדברים ברורים שאז החיוב של ייבום הוא מעיקר הדין. ועוד יותר הדברים מפורשים בפירוש הריב"ן שנתפס מחדש, שזכינו לאורו אצלנו בסוגיה. הריבון כדרכו תמיד הרי מפרש בדרך חמיב רש"י, כאן הוא בהתחלה העתיק את כל לושן רש"י כפירוש ראשון ואחר כך אומר פירוש שני, וזה ניקוד הנפלא. הריבון גם כן בא להסביר את האיסור ליוון. למה היא אסורה ליוון? הרי יש כאן את הבעיה של המימון אפשר, של הריטבו. אם היא עקרה את הנישואין כמאי, אז היא לא יש את אח בכלל. אם היא לא עקרה, אז יש גם זיקה. אז זה מורו כמצווה. אז בהתחלה הוא מעתיק את כל לושן רש"י מילה במילה, שממש את כל רש"י מתחילה ועד סוף, שמיון עקר ללזיקה, ואם תוימר הרי מיון נישואין כמאי כעוקר, אז הוא אומר, אבל זה נירס. נירס לאנשים כאילו היא עקרה רק את הזיקה ולא את הנישואין כמאי, אז היא נירס כיש את אח שלו במיקו מצווה. זה פירוש ראשון, מעתיק את לושן רש"י מילה במילה. אינמי, אומר הריבון, מוירדיק, פירוש שני, הוא אומר, היות והרי לשאר האחים היא צריכה להתייבם. כלומר, הוא מפרש, הרי כמו הריף, כמו כל הראשונים, שמותרת זה מדין ייבום. אז היות ולשאר האחים היא זקוקה, אז הרי באמת יש כאן אשס אח? הרי באמת לא נעקרו נישואין כמאי? הרי עובדה שלשאר האחים היא זקוקה, אז יש כאן אשס אח. ומצד שני, הרי ביוון היא מיינה, אז זה נראה לאנשים שבו אין זיקה, אז ממילא, הוא אומר הריבון, יש כאן אשת אח ממש, שלגבי היוון היא לא במוקי מצווה. האשת אח הוא מכוח הזיקה לאחים. לפי הפירוש של רש"י, אז באמת, יש כאן בעיה של מימון, אפשר הרי כלפיו, או שיש גם אשת אח וגם מצווה, או שאין לו אשת אח ולא מצווה. אז רש"י אומר, הכל מסתכלים בהסתכלות שלו ואומרים נירס, לאנשים נראה כאילו שלגביו עצמו היא עקרה את הזיקה בלי לעקור את הנישואין, אז יש ששסח מצד הנישואין וזה לא אומר כפיצוי כי היא עקרה את הזיקה. זה הפירוש של רש"י. הוא אומר פטנט חדש, הששסח הוא באמת ששסח, כי הרי היא זקוקה לשאר האחים. אז אם כן לא נעקרו נישואין כבאי לגביהם, הרי היא זקוקה לשאר האחים, אז היא באמת ששתח. ומצד שני אצלו, הרי היא עקרה את הזיקה הזה שלא במוקי מצווה. אז ממילא, יש כאן אשס אח מצד האחים שכלפי היובום הוא שלא במוקי מצווה. אז רואים פה לאדיה בריבון, בפירוש השני שלו, שהוא אומר לך מפורש, שהיא זקוקה מדינה, ולכן יש כאן באמת אשס אח. כלפיהם לא פקע הזיקה, לא נעקרו הנישואים ולא פקע הזיקה, יש כאן באמת אשס אח. רק כמובן, מיד צריך להתעורר פה, רגע, אז, אבל עובדה שבאמת לפי הפירוש הראשון, הרי זה לא ככה, הרי רואים שיש כאן הבדל, רש"י לא פרש כמו הפירוש השני בריבן, אז כאילו לרש"י באמת נראה שאין אשת אח מצד האחים, אז מה קורה פה? צריך להבין, מהי פליגי רש"י עם הפירוש השני בריבון? אז בעזרת השם, זה צריך את הכל לזכור, בעזרת השם בשיעור הבא נעיר פה את הכל באור חדש לגמרי בלונדס, אבל קודם כל נבנה את הפשט. אז בריבון ודאי כתוב, כמו שרואים ברמב"ן, כמו שרואים ברשב"ו, כמו שרואים במאירי, שלגביהם לא נעקרה הזיקה, וממילא היא מעיקר הדין צריכה להתייבם להם. ואם כן, שוב עד הר הפלא הנורא למקומו. הרי זה תרתי דסתרי, איך זה יכול להיות? מה שהוקשה לרמב"ם, מה שטען הבעל המוהר. הרי אם אתה אומר שמהיוון נעקרה הזיקה, הרי אם אתה אומר שאין מאן דאמר שלישי, אז זה בהכרח כאולה, שממיינת לזיקוסו, זה רק מכוח שעקרה לנישואין כמוהי. נו, אז אם עקרה לנישואין כמוהי, אז נישואין היה רק אחד. זיקה, היא ממיינת בזיקה, אז אתה יכול להגיד, עוקרת את הזיקה של היוון, לא עוקרת את הזיקה של השאר האחים. אבל אם כל המיון ביוון זה רק מכוח עקירת הנישואין, נישואין לא היו כמה, היה נישואין אחד. אם נעקרו הנישואין, אז אוי, סגמרנו, לא הייתה אשת האח, ואין בכלל זיקה, לא עליו ולא על שאר האחים. אז איך יכול להיות דבר כזה שלגבי שאר הבית נשארה זיקה? והרמב"ן במלחמס אמר, בדידת תולו חכומים, אם יענה בו, לא צבין הבח, לא ראין הבח, לא מיינה בשאר האחים, מה הפשט? בשלמה לפי רב ראובן שהכל זה נירס, טוב, אבל מה נעשה שהרמב"ן עצמו, הרשב"א, המאירי, בריבון, רואים שזה לא נירס. זה באמת, רק לגבי האיסור ליבם, רש"י וכל הראשונים פרשו נירס, כאשת אח שלא בבוקר מצווה. בגלל התרתי דסתרי, שאו אשת אח, היא מצווה או לא אשת אח ולא מצווה. אבל על שאר האחים הם אומרים, עיקר הדין, מה הפשט? אם אין נישואים, אז אין ייבום. ממש, ממש חידה מסתורית. אז לכאורה, היה מקום לבוא ולומר, לכאורה דבר פשוט ומתקבל. שהרבה פעמים אנחנו רואים את ההבחנה בין גזירס דרבונון, אנחנו רואים הבחנה בין הסיבה של הגזרה לבין מהות הגזרה. יש שאלה למה גזרו ויש שאלה מה גזרו. שני עניינים. אז אם כן, היה לכאורה מקום להגיד פשוט. כשאתה שואל למה באמת בממאנת גזרו שהיא אסורה ליבם, אז אומר רש"י והראשונים, הסיבה הייתה בגלל שהיא נראית לאנשים, נראית, כאילו, אשת אח שלא במקרה מצווה. זה הסיבה, למה גזרו? למה? כי היא נראית כאשת אח שלא במקרה מצווה. אבל מה גזרו? מה תוכן הגזרה שגזרו? אז היה מקום לומר שהתוכן היה שלעולם כך יחול הדין באמת, שהמיון יתפוס רק את הזיקה ולא את הנישואים. כלומר, מעיקר הדין, הרי הכל מוידים, שאי אפשר למען בזיקה לבד. הביון זה בניסויים כמיים, היא עוקרת את הניסויים כמיים. אבל בגלל שיש כאן סיבה לגזור מכוח נירס, אז אמרו חז"ל שתוכן גזרתם הוא שלעולם מועיל המיון בפועל לעקור רק את הזיקה ולא את הניסויים הראשונים. וכך הוא אליבא דאמס, שהזיקה נעקרה והניסויים לא נעקרו. ואז, כבר מובן, אז אפשר יהיה להבין שכיוון שאם ינה רק ביבם, אז אם תוכן גזירת חז"ל, הסיבה זה שם הנירס, אבל תוכן הגזירה הייתה שלעולם, למרות שהיא באמת ממיינת בהכרח בנישואין כמוה, אחרת לא מתחיל כלום, אבל המיון יפעל ויעקור רק את הזיקה ולא את הנישואין, אז הוא עוקר רק את הזיקה של היוון שמיינה בו ולא את שאר האחים. זה על זה אומר הרמב"ן שבדידת עלו חכמים, היא ממאנת להדיה רק ביוון, אז תוכן גזרתם שהיות והרי הלכה למעשה המיון עוקר אך ורק את הזיקה ולא את הנישואין, אז הוא עוקר אך ורק את זיקת היוון שמיינה בו בהדיה ולא בשאר האחים. כך לכאורה היה מקום לומר, דרך פשוטה ובהחלט מתקבלת, כך לכאורה. ולכאורה גם יש להביא לזה סמך גדול מתייסס הראש. תייסס בדף י' בייז עמוד א', בתייסס דיבורה מתחיל צרתה. אז תייסס העמידו קושייה, תייסס העמידו את זה בשלב של האב והמינה, אבל כל פנים העמידו שאלה, הרי הגמרא הביאה עוד מימרה של שמואל, של צרת ממאנת אסורה, כלומר אם היא מיינה ביבם הצרה שלה גם אסורה, והגמרא התקשתה מה הטעם. המסקנה שהטעם של שמואל שגזרו צרת ממאנת אתו צרת ביתו ממאנת. אז תייסס שואלים מה הגמרא מתקשת, הרי יש כאן טעם פשוט, למה צרת ממאנת אסורה מדין צרת ערווה של אשת אח? הרי הממאנת עצמה אסורה, הרי זה הממרה השנייה של שמואל, הממאנת עצמה אסורה ליבם, אז אם כן היא אסורה משום אשת אח, וכיוון שהיא אסורה משום אשת אח שלא במוקר מצווה, הרי זה טעם האיסור, שהיא אסורה כאשת אח שלא במוקר מצווה, אז הצרה שלה היא צרת אשת אח שלא במקום מצווה. כך שאלו התוספות ונשארו בקושיה. אבל שמואל בקופה עם ג' באמת חיזק והחריף את השאלה של תייספס, לא רק כקושייה עליו והבינה בגמרא, אלא כקושייה עלי בדעיל חטא. הרי מצד אחד אנחנו פוסקים כשמואל וכרבי יוחנן בדף קוף זין, שמיינה ביוון, אז אסורה ליוון. מותרת לאחים, אבל אסורה ליוון. מאידך, אנחנו פוסקים לא כהמאמרה הראשונה של שמואל, אנחנו פוסקים כמו קיאת הרבין אמר רבי יוחנן שבדף י"ב עמוד ב', שצרת ממאנת מותרת הלכה למעשה. שצרת ממאנת מותרת. מסבירים הראשונים למה? כי רבי יוחנן סובר שלא גזרין על צרת ממאנת רגילה עת הוא צרת ביתו ממאנת, כי זה גזרה לגזרה. כי הרי צרת ביתו ממאנת זה גם כן גזרה עת הוא צרת ביתו גדולה, שלא בת מיעון. אז אם כן לגזור צורס ממאנת עת הוא צורס ביתו ממאנת, צורס ביתו ממאנת עת הוא צורס ביתו הסתם, זה כבר גזר לגזרה. אז בדעת שמואל מסבירים הראשונים שהוא סובר שכול אחד הגזרו היא, זה לא גזרה לגזרה. אבל רבי יוחנן סבר זה גזרה לגזרה. והלכה כמו רבי יוחנן. אז יוצא הלוך למעשה שמיינה ביוון היא עצמה אסורה ליוון וצרתה מותרת. שואל הבן שמואל, אז קשה קושיית התייסס עלי בדעים חטא. הרי אם כן, איך יכול להיות? אם הממאנת אסורה, יש כאן איסור אשת אח, אז למה הצרה שלה לא תיאסר מדין צור אסר ושל אשת אח? ותייסיס נשארו בקושייה. אז בעזרת השם, גם על הנידון הזה, נדבר בעזרת השם בשיעור הבא. אבל לענייננו, מה שאנחנו צריכים כדי להעמיד את הסוגיה בפשט, זה את לשון התוסות הראש. התוסות הראש, אותה שאלה כמו בתייסיס. אבל בתייסיס הראש הוא הוסיף כמה מילים בעמדה של הקושייה. הלשון של התייסיס הראש הוא שואל כמו תייסיס שצורס ממאנס תהיה אסורה מדין צורס ערבה של אשסך, אבל הוא הוסיף כמה מילים. כיוון שהממאנת עצמה מיינה בו ביוון והפקיע ממנו הזיקה וניסו הקבאי לא כאקרא אבי אלא כמו צרס ערבי. אז הוא אומר מפורש שהממאנת הפקיע ממנו הזיקה מהיוון וניסו הקבאי לא כאקרא. איך הוא אומר דברים כאלה? זה נגד הגמרא. בגמרא כתוב שגם מול המודה שאי אפשר לעקור רק זיקה, חייבים לעקור ניסו הקבאי. אז מה הוא אומר פה? הפקיע ממנו הזיקה וניסו הקבאי לא כאקרא. לכאורה היה מקום לומר שכתוב פה ממש את המהלך שאמרנו, שכתוצאה מסיבת הגזרה של נירת, אז תוכן הגזרה היה שבאמת חזל גזרו שלמרות שהיא בעיקרו חייבת למען בניסוי כבאי, אחרת לא עשתה ולא כלום, אבל המיון יפעל רק לעקור את הזיקה ולא את הניסויים. זה מה שאומר התייס הראש, שסוף דבר היא בפועל הפקיע ממנו הזיקה וניסוי כמה היא לא כעקרה. כלומר, היא מצידה כן עקרה את הניסויים הראשונים, אבל תכלס חזל לא נתנו לה את הכוח. חזל קבעו שסוף דבר זה יפעול רק לעקור את הזיקה ולא את הניסויים. כך לכאורה היה מקום ללמוד בלשון התוסת הראש. אבל מה נעשה שגם המהלך הזה, שוב בסברה כמו שהמהלך של רב ראובן הוא בהחלט דבר שמתקבל בסברה, המהלך שאמרנו הוא גם בהחלט מתקבל בסברה, אבל מה נעשה ששוב ברישוינים לא כתוב ככה, באותם רישוינים שדיברנו בהם. הרי אנחנו רואים שהבריטבו, וככה הרי הכרחנו שזה הפשט ברשי, הריטבו הרי אמר שמה שהיא אסורה ליוון, אז ראינו שהריטבו הדגיש כמה וכמה פעמים שזה לא מעיקר הדין. מה שהיא אסורה ליוון זה לא מעיקר הדין, כי הוא אמר כי מעיקר הדין ניסויים כמה כאקרא. הרי הוא הדגיש. הרי כיוון שהוא אמר דלומציה למען רק בזיקתו והיא לא הקרטין על הניסויים, אז לאו כל אמנה לעקור זיקתו, אז בהכרח ששור הסדין שהקרטין הוא לניסוי כמוהי, ובאמת היא עוקרת את הניסויים הראשונים, ולכן זה רק נירס. כל מה שהיא אסורה ליוון זה רק נירס, שכאילו לאנשים נראה כאילו היא עקרה רק את הזיקה ולא את הניסויים. אבל הריטב"א מדגיש שהליבא דאמס כן עקרו הניסויים הראשונים. לא שתוכן הגזרה היה שלמרות שעיקר הדין שיעקרו, אבל תוכן הגזרה הוא שלא יעקרו. לא, תוכן הגזרה שהיא אסורה ליובו, אבל הניסויים שור הסדין הקרטינו לניסוי כמוהי. וכך ראינו שזה הפשט ברשי. באמת היה אפשר להתפתות למהלך שאמרנו, שוב בגלל התחלת לשון רשי. הרי רשי התחיל בלשון שמי הוא נעקר לי לזיקה, שהתקשנו בלשון הזאת, אז היה אפשר להתפתות שהכוונה, או, הנה זה הפשט, למרות שבאמת היא עוקרת הניסויים, אבל חז"ל קבעו שהמיון יעקור רק תזיקה, אבל זה לא נכון. רש"י ממשיך, ואם תוימר, הרי מיון ניסוי כמייקה או כך, והוא אומר זה רק נירס. וכמו שהריטב"א הסביר היטב, זה הפשט ברש"י. אז אם כן, אין לטעות גם בהתחלת לשון רש"י, אלא כמו שאמרנו מקודם, פשט פשוט ואמיתי, הסוף מפרש את ההתחלה. האמת היא, כתוב בריטבו וברש"י, וכך בשאר לשונות הראשונים, המאירי, הרמב"ן, שבאמת סוף דבר כן נעקרו הנישואין הראשונים. כי אם לא מסכימים עם הבעל המוהר שיש שיטה חדשה של שמואל שממענים בזיקה בלי נישואין, אז אין דבר כזה. אז למען ביבם זה לעקור נישואין כמי, ואני בדמס נעקרים נישואין כמוי. אז אם כן, נפל גם המהלך הזה. אז רואים שמצד אחד ממש נסגרה עלינו הדרך. מצד אחד רואים לא כמו המהלך שלנו, שגם אחרי כל הגזרות, מיון ביובום עוקר באמת את הנישואין הראשונים, נישואין כמי כך. ומצד שני נפל המהלך של רב ראובן, שמה שהיא מתייבמת לאחים, הוא באמת אמר זה לא מעיקר הדין, זה גם כן רק נירס כזקוק עליהם. גם זה לא היה כתוב בראשונים. נו, אז זה כבר לא מובן. אם מעיקר הדין עוקרים את הנישואין הראשונים, ואם מעיקר הדין היא צריכה להתייבם להם, אז את תרתי דסתרי, אם נעקרו נישואין כמוהי, איך יכול להיות שיש זיקה? הרי הנישואין היה רק אחד, או שהייתה נשואה, אז לא הייתה נשואה. אם היא עקרה את הנישואין כמוהי, אז לא הייתה נשואה. אז זה יכול להיות שהיא זקוקה לאחים. אז זה ממש חוזרת אחידה למקומה. זאת שאלת השאלות פה בפשט. נסגרה עלינו הדרך. לא המהלך של רב ראובן טוב, לא מה שאנחנו אמרנו טוב. ונוסיף רק לחדד ולהראות באמת את החדות פה של המהלכים. המאירי אצלנו בסוגיה שואל שאלה נפלאה על הריף, כלומר זה על כל הראשונים, והוא באמת בתוכם, רק הוא מקדים את זה כניגוד לרמב״ם, אחר כך הוא מביא את הרמב״ם, אז הוא כאילו שואל על הריף. זה באמת גם הוא עצמו בסופו של דבר מחזיק כמו הריף. אז הוא שואל שאלה נפלאה, הוא שואל ככה: הרי לפי הריף, בניגוד לרמב״ם, מה שהיא מותרת לאחים זה מהלכות ייבום, היא צריכה הרי להתייבם או לחלוץ מהם. אז הוא אומר, אז מה יוצא? שיוצא שבאמת היא זקוקה להם ולא נעקרו הנישואים הראשונים. אז הוא שואל, אם לא נעקרו נישואים הראשונים, אז למה רבי בר יחזקאל, שאומר שכשהיא מיינה ביבם, אז הוא אומר שהיא אסורה לקרובים, ולפי הראשונים הרי זה לכל הקרובים, אז הוא אומר שהטעם זה בגלל נירס כקלוסוי. למה צריך נירס כקלוסוי? היא באמת אסורה, הם באמת קרובים. הרי אם לא נעקרו הנישואים והיא זקוקה באמת מעיקר הדין לשאר האחים, יש כאן זיקה משאר האחים, אז לא נעקרו הנישואים הראשונים. נו, אז זה ממש קרויבים, למה רק נירס כקרויבים? קרויבים באמת. כך הוא שואל שאלה חדשה, זה מעניין, באחרונים לא ראיתי ששאלו את זה. זה קושייה של המאירי ישר לריף, למה צריך נירס כקלוסוי? מוי רדיק אומר המאירי תירוץ מופלא. אומר המאירי שבאמת לא צריך את הטעם של נירס כקלוסוי, באמת הטעם הוא מעיקר הדין, היא זקוקה, אז הנישואין כמוהי קיימים, אז היא באמת, זה ממש קרויבים שלה, זה לא נירס כקרויבים, זה קרויבים. אז למה הוא אומר נירס כקלוסוי? אז הוא אומר, כי רבי בר יחזקאל אמר טעם למקרה שאין אחים אחרים, שהוא היבם היחידי, שאז הרי לגביו כן נעקרה הזיקה, אז באמת היא לא עם קרובים, ולכן צריכים להגיע רק לנירס כקלוסוי, נירס כקרובים. אבל אם יש אחים אחרים, זה לא רק נירס כקרובים, זה באמת קרובים. למה? לא נקרו נישואים הראשונים, יש זיקה כלפיהם, אז באמת הם קרובים ממש? נויר אבויה. אז עכשיו נך זה ענן. ברור שלפי רב ראובן, קושיית המאירי לא מתחילה בכלל. למה? כי לפי רב ראובן באמת מה שהיא זקוקה לאחים זה לא מעיקר דין. מעיקר דין הרי נעקרו נישואין כמי. היא רק נירס כזקוקה להם. נו, אז מה אתה רוצה מרבי בר יחזקאל? למה הוא אמר נירס על מה שהוא יגיד? נירס? זה מה שהוא אומר. זה הכל נירס אחד גדול. נירס כזקוקו, נירס כקלוסו, זה הכל דזלבר נירס. מזה שהיא לא מיינה בעל בחייו והוא צריכה למען ביבם, זה נראה לאנשים שהייתה כאן באמת נפילה. נירס כזקוקו, נירס כששוחי שלום הקביץ ונירס כקלוסו, זה הנירס. נו, מה אתה שואל בכלל? מה הייתה של המאירי? ברור שהוא שאל שהוא לא למד כמו רב ראובן. עכשיו, גם לפי המהלך שאנחנו אמרנו לא קשה קושיית המאירי. למה? כי נכון שלפי המהלך שאנחנו אמרנו, הסוף דבר, באמת, תוכן הגזרה של חז"ל היה שהמיון לא יעקור את הנישואים, רק את הזיקה. נכון? ואז באמת, לכאורה, יש כאן טיילה, הרי הם קרובים ממש. אבל למה באמת לא נעקרת, לא נעקרו הנישואים כמאי, הרי עיקר הדין שהם צריכים להיעקר. זה מכוח הגזרה, שמה סיבתה של הגזרה? מירס. הרי כך אמרנו, יש להבחין בין סיבת הגזרה למהות הגזרה. למה גזרו ומה גזרו? הלמה זה בגלל מירס. נו, אז מה אתה רוצה מרמי בר יחזקאל? הוא שוב אומר לך את האמת, בגלל מירס. הרי הכל זה אותו מירס. רק לא שזה נשאר נירס כמו רב ראובן, אבל כל פנים זו סיבה סגזירה, לפי המהלך השני שרצינו לומר. אז שוב, מה הטרוניה על רבי בר יחזקאל? הוא אומר לך את האמת, כי יש כאן שוב אותו נירס. אלא שבהכרח המאירי למד, כמו שראינו, שמבואר בריטבו, מבואר ברשי, מבואר בשאר הראשונים, שאין פה חוכמס, זה לא נירס, אלא יש כאן מעיקר הדין. נפילה לפני שאר האחים, להם היא זקוקה, אמרו הרמב"ן והרשב"ו, בגלל שלא נעקרה זיקה מכל הבית ולגביהם יש את המת, ויש כאן נפילה לאיבום כלפיהם מעיקר הדין. אז המאירי שואל, אם יש נפילה כלפיהם מעיקר הדין, אז הפשט הוא שלא נעקרו הנישואים כמאי. נו, אז באמת קרויבים, לא רק נירס כקרויבים. אומר המאירי, זה באמת האמת, זה באמת האמת, לא צריך את הנירס, את הנירס צריך כשאין אחים אחרים. אז רואים עד איך הדבורים מגיעים. אז אם כן, החידה היא באמת חידה. זו שאלת השאלות, קודם כל בפשט. הרי אין לך תרתי דסתרי גודל מזה. איך אפשר להגיד שאליבא דאמס סוף דבר, שור הסדין, אומר הריטב"ו, שורה תחתונה נעקרו נישואים כמאי, ומצד שני שור הסדין שהיא נופלת לשאר האחים לאיבום ויש זיקה, לא נעקרה זיקה משאר האחים. איך זה יכול להיות? הנישוי נעקרו והזיקה מהאחים לא נעקרה. פלא נוירו. אז יש פה עוד מהלך שהיה אפשר לדון, מהלך מחודש שאומרים אגרנט והרבש"ח באביעזרי. אמרו אגרנט ואביעזרי, פשט מחודש, אבל זה באמת, מלבד שהוא מחודש, זה ודאי נגד להדיא, כל לשונות הראשונים. הם אמרו המצאה חדשה, שהפשט כשהיא ממאנת ביוון, זה בעצם מיון על תנאי. כך זה מתפרש, היות והיא מיינה רק בו. היא אמרה לא צבינה בך, לא ראינה בך, היא לא ממיינת בשאר האחים. אז זה מתפרש שהיא ממיינת בו על תנאי. אם הוא ייבם אותה בפועל, היא ממיינת בו. אבל אם הוא לא ייבם אותה, אם הוא ייבם את הצרות שלה, או שאר האחים ייבמו איתה, אותה, אז לא מיינה בכלל. זה מיון על תנאי. אז ממילא הם אומרים, אז לפי זה טוב. הרי יוצא שלשאר האחים יש באמת זיקת איבום גמורה מעיקר הדין. כי הרי על הצד שהם ייבמו אותה, אז היא לא התקיים התנאי, אז לא היה מיון גם לגביו, לא היה כלום. הרי כל המיון זה בתנאי שהוא ייבם אותה. אם הוא לא ייבם אותה, היא לא ממיינת. אז אם הם ייבמו אותה, היא לא מיינה בכלל. לא מיינה, אז לא מיינה גם בו. לא היה ניסויים כמה היא קרנו, אז יש איבום מעיקר הדין. כך הם רצו שניהם לומר, אגרנט ואביעזרי. וגם להרוויח בזה את הקושייה של התזס שהזכרנו. הרי תזס שאלו למה הצורס ממיינס לא תיאסר מדין צורס ערווה של אשסח. הרי המיינת עצמה אסורה ליוון משום אשסח, אז זה צורס אשסח. אז הם אומרים לא, באמת גם המיינת עצמה אין לה אשסח על היוון. למה? כי זה רק אילו. אם הוא יבוא עליה אז יתפוס המיון. אבל אם הוא יושב בשקט ולא בא עליה, אז לא מיינה מעולם, לא מיינה מעולם, אז אין איסור אשסח גם כלפיו, אז אין כצור אשסח. כך הם אמרו עם ההמצאה המחודשת שלהם, במילים קצרות הם אמרו זה מיון על תנאי. אבל שוב, זה כבר באמת מהלך מחודש שלא נראה גם בלושן הגמורה בכלל שיש פה מין מחשבה כזו, אבל איך שלא יהיה, זה ודאי נגד הראשונים, להדיא, כל הראשונים כולם מדברים להדיא לא ככה. שזה מיון לחצויים, עקרה זיקתו, לא עקרה זיקה ממנו, לא עקרה זיקת כל הבית, הם לא אומרים מיון על תנאי. זה מהלך מחודש, מופלא, אבל זה לא כהראשון עם כלל. וממילא, אז אין ברירה, צריכים להתחיל ללמוד. אז יש פה באמת חידה נעלמה בפשט. איך יכול להיות דבר כזה? שנישואין כמאי כעקרא מעיקר הדין, ואף על פי כן, אנחנו אומרים שיש ייבום מעיקר הדין משאר האחים, שלא נעקרה זיקה לכל הבית, מה הפשט? אז נראה בעזרת השם להתחיל לפתוח פתח דבר, ובעזרת השם נראה בעומק נפלאות בשיעור הבא. פתח דבר יש ודאי להתחיל מיסוד רב חיים, בגדר מיון, שבעזרת השם נראה בשיעור הבא בהרחבה, הרב חיים הוא רב חיים מפורסם, אבל נראה האם באמת הראשונים סוברים כמותו, לא סוברים כמותו, מי כן סובר כמותו, מי לא סובר כמותו, וממילא יאירו לנו פה נפלאות בסוגיה. אבל קודם כל נקדים להבין טוב את רב חיים. רב חיים בספר בפרק ב' אישו, זה הרב חיים של בונים כסימונים, אז בסוף השטיקל שם בדרך אגב, רב חיים העיר את העולם באור חדש בהבנת הגדר של מי. הרי בפשטס, איך רגילים ללמוד? הרי המשנה אומרת בדף קופחת אמרנו, שהממענת באיש, אם היא מיינה בבעל, בחייו, הוא מותר בקרובותיה, היא מותרת בקרוביו, אין איסור קרויבי. אז הפשטס רגילים ללמוד, שהפשט הוא שמיון זה לא כמו גירושי. אדם שמגרש את אשתו זה רק מכאן ולאבא. אבל במיון, אז זה יגלה למפרע שלא הייתה אשתו מעולם. הלושן של הרמב״ם, פרק י' גירושין הלוכת את זין, הממיינת באיש אינה מגורשת ממנו, ודינה עם בעלה שמיינה בו כדינה עם מי שלא קידשה מעולם. הדין שלה זה כמו שהוא לא קידש אותה מעולם, היא מותרת בקרוביו, היא מותר בקרובותיה וכו'. ככה הפשטות. בא רב חיים ואמר לא כך. שאל רב חיים קושייה גדולה. מצד אחד אתה אומר שעל ידי המיון אז אין איסור קרויבס. בגט, כמובן, אם אדם גירש את אשתו, נשאר כל האיסור קרויבס. הוא אסור בקרובותיה, היא בקרוביו, כי גט זה מכאן ולאבא. מיון, אם אין קרויבס, משמע למפרע. שאל רב חיים, אז למה הוא לא צריך להחזיר את המעשי ידיים, את המציע, שהוא הרי מעשי ידיה, מציעתה לבעלה, עד המיון, גם כשהיא ממענת, הוא לא צריך להחזיר בחזרה את המעשי ידיים. אז אם זה יגלה למפרע שלא הייתה אשתו, נו אז גזלן גומו, אז שיחזיר את הכל, מול זה לא מייסי ידיים, סתם גזל, היא לא הייתה אשתו. יגלה שלא הייתה אשתו. אז תירה לא ירואה. אמר רב חיים בספר, שמכוח הסתירה הזאת מוכח, שהגדר של מיון הוא לא בגדר יגלה למפרע, אלא בגדר של עקירה למפרע. מכאן ולאבא למפרע. כלומר, לא שכשהיא ממענת אז מתגלה ומתברר שמעולם לא היה כאן קידושים. היו קידושים עד המיון, רק המיון עוקר את הקידושים מעיקרם, משורשם. אפשר לעקור עץ רק לחתוך את הענפים, את הגזע, ואפשר לעקור אותו מהשורש, להוציא אותו מהאדמה עם השורשים. עכשיו כשהיא עוקרת, היא עוקרת למפרע, פועלת אחורנית, עוקרת למפרע משעה ראשונה. אבל העקירה נעשית עכשיו, מכאן ולאבא נעשית עקירה למפרע. אבל בזמן האמיתי, באותו זמן, היו נישואים. לא שיגלעי מילטה למפרע שלא היו נישואים מעולם. ממילא אומר רב חיים, זה מיישב את הסתירה. כיוון שסוף סוף יש כאן עקירה למפרע, אז כבר אין איסור קרויבי. אבל כיוון שבזמן האמיתי היא כן הייתה אשתו, זה לא יגלה מילתא למפרע, אז ממילא את המעשה ידיים ואת המציע הוא לא צריך להחזיר. עד כאן דברי רב חיים. סתם ולא פירש. ובאמת נתקשו רבים, למה זה מתחלק ככה? אולי נגיד הפוך, שבגלל שזה רק הכיר מכאן ולאבא למפרע שיהיה איסור קרויבי, ועד הרבה, אולי תמייסי ידיים, כי אני אצטרך להזהיר, כי סוף סוף עוקרת למפרע. למה לגבי הקרויבים, אז אתה מדגיש את הפן של הלמפרע? לגבי המייסי ידיים, אתה מדגיש את הפן של המכאן ולאבא למפרע, שבזמן אמיתי היה. למה? אולי הפוך? מה הפשט ברב חיים? אז נראה, ופה נקודה יסודית, שאפשר להבין את רב חיים, ושתי ההבנות מאוד מאוד חשובות לנו להמשך הדרך. היום זה רק הקדומי. באופן אחד אפשר להבין את רב חיים שיש לחלק חילוק פשוט בין איסור קרויבים לבין מייסי ידיים. איסור קרויבים תלוי בשם מתמיד של ערווה. למה אישה אסורה על אדם? בגלל שהיא ערווה. אז אם אתה אומר שאדם נשא אישה אז אחותה אסורה עליו, למה היא אסורה? בגלל שהיא אחוס אשתו, יש עליו שם ערווה, אחוס אשתו. וכשהוא גרש את אשתו, עדיין אחותה אסורה עליו. למה? בהכרח, כי עדיין יש עליה אותו שם ערווה של אחוס אשתו. בהכרח. נראה בעזרת השם בשיעור הבא, בגלל שהאישות ממשיכה, או בגלל שחל עליה באופן חד פעמי, שבאחוס אשתוי. אבל איך שלא יהיה, צריך שם מתמיד של ערווה. אם היא לא ערווה, אז היא לא אסורה. צריך שם מתמיד של ערווה, של אחוס אשתוי. אז אני אומר שיות ועכשיו על ידי המיון, מכאן ולאבא הרי נעקר אחורנית, נעקר מהשורש, אז אין כבר יותר שם, לא ממשיך השם המתמיד של ערווה של אחוס אשתוי. היא כבר לא יותר אחוס אשתוי, הרי נעקרו הניסויים מהשורש, מיסודם, נעקרו למפרע, נעקרו אחורנית. אז לא מתמיד וממשיך השם של ערווה של אחוס אשתו. אז ממילא פוקע איסור קרויבים. כי איסור קרויבים תלוי בשם מתמיד של ערווה. אם היא לא ערווה, היא לא אסורה. מה שאין כן מייסי ידיים שהוא קיבל. כשאדם מקבל ממון, הוא צריך כל הזמן להחזיק בארנק שלו לעולמי עד שלטים. זה כסף שהוא קיבל כמייסי ידיים. זה הוא קיבל במתנה. זה הוא פעם עשה איזושהי עבודה. ככה צריך להיות, ודאי שלא. אין שלטים לכסף. אם הוא זכה בכסף כדין, עשה בו קניין כדין בהסכמת הבעלים והוא לא גזל, אז גמרנו, זה ממון שלו. לא צריך להיות שם מתמיד. למה זה שלו? כי זה כל החיים ממשיך להיות מייסי ידיים. לא, ברגע שהוא קיבל, הוא קיבל כדין, גמרנו ממונו. למה? שכחנו כבר, לא מעניין אותי בכלל. לא צריך שם מתמיד. אז ממילא מובן היטב. כיוון שהעקירה היא רק עכשיו למפרע, אבל לא הגלעי מילתה שמעולם לא הייתה נשואה, אז יוצא שבשעת מעשה כשהוא קיבל את המייס ידיים, הוא קיבל כדין. קיבל כדין, גמרנו, זה נכנס לארנק שלו. עכשיו גמרנו, אין לזה שלט, זה לא צריך שם מתמיד של מייס ידיים. גמרנו, זה שלו, למה ככה? כי זה בארנק שלו. הוא קיבל כדין. אז מה אכפת לי שמכאן ולאבא אין כבר יותר שם אשתוי? אבל המייסי ידיים כבר גמרנו, הלכו מן העולם, כבר זכה בהם כדין, הם שלו. במילים קצרות, דברים שהדין מצריך שם מתמיד, אז מועילה הכירה מכאן עולה אבא למפרע שבטל השם המתמיד. קרויבס תלוי בשם מתמיד של שם ערווה, בטל השם המתמיד של שם ערווה. מה שאין כן, בדברים שכל דינם הוא שחלו כדין בשעתם ולא זקוקים לשם מתמיד כמו מייסי ידיים, הוא זכה כדין, זכה. זה אם כן אופן אחד פשוט לחלק בין קרויבס למייסי ידיים. אבל באמת יש להסביר את רב חיים יותר בעומק, וכך כנראה הבין אותו בנו הגריז. יש גריז יסודי, אז הגריז האחרון באילכוס נזירס, הגריז בספר, זה מתחיל בנוזיר דף פי ב', לדור עם דף פי ב', כך מתחיל השתיק לשמה. זה השתיק לאחרון באילכוס נזירס. שם הגריז לא מביא את דברי רב חיים של מיון, אבל הוא גם כן אומר על עניין אחר, הכיר אלה מפרע, ומתוך זה רואים איך הוא הבין את רב חיים. הגריז שם, וזה לא ענייננו, הגריז מדבר לגבי הפרת בעל, בעל שמפר את נדרי אשתו. אז יש מחלוקת בגמרא בנוזיר דף כ"ב אם בעל מי גז גייז או מי הקר כעקר, האם הוא גוזז רק מכאן או לאבא או שהוא עוקר למפרע. אז לכאורה ההבנה הפשוטה, מי הקר עקר, הכוונה יגלעי למפרע, אם הוא מפר אז יתברר שלא היה נדר, ועל זה הולך שם כל הבריסקרוב להסביר לא כך, שמי הקר עקר של הבעל הוא לא יגלעי מילתא למפרע, אלא עקירה למפרע. ושם ממילא מתבאר בגריז יסוד גדול. הגריז בא לתרץ שם גם כן כל מיני סתירות בדין של הפרת בעל, אז הוא אומר יסוד, איך אנחנו אם כן מתייחסים לעקירה מכאן ולאבא למפרע, על מה היא משפיעה ועל מה היא לא משפיעה? אז אומר הבריסקרוב, דינים שהם מדיני הנדר ממש, אז באמת הם עכשיו נעקרים למפרע. כי היות והנדר נעקר למפרע, הרי הוציא אותו מהאדמה עם השורש, אז גם הדינים שהם מדיני הנדר ממש נעקרו איתו מהשורש. אבל דינים שהם לא מדיני הנדר ממש, הם רק דינים שתלויים בנדר, הם לא מושפעים. למה? כי הרי אני לא אומר רגלי מילתא למפרע שלא היה נדר, שעתו היה נדר. אז דינים שהיו תלויים בנדר חלו, חלו, הם לא נעקרים. רק דינים שהם מדיני הנדר ממש נעקרים, אבל דינים שהם לא מדיני הנדר ממש, רק תלויים בנדר, לא. ושם מבואר בבריסקרוב שורש ההבנה. למה? ופה זו נקודה חשובה שבעזרת השם אני מקווה נשתמש בה מאוד בשיעור הבא. האוילם רגילים בטעות גמורה להבין שמה שרב חיים אמר מכאן ולהבא למפרע זה עניין של הסתכלות, של כאילו. כלומר, בעצם הכל זה מכאן ולהבא. רק יש לנו דין להתנהג, להסתכל, כאילו לא היה למפרע. כלומר, בעצם הכל זה מכאן ולהבא, רק יש דין להסתכל כאילו יגלהם מלטה למפרע. ולא היא. לא זה התכוון רב חיים, לא זה התכוון הבריסקרוב, וגם לא זה התכוון רב שימן בשר יושר, שהוא הרי אבי הגדר הזה, משתמש בו בהרבה עניינים כמו התורס נדורים ועוד ועוד של מכאן ולהבא למפרע. גם רב חיים, גם הבריסקרוב, גם רב שימן לא התכוונו שזה הסתכלות של כאילו, אלא שבאמת פועלים אחורנית. זה דבר מופלא. יש כוח בעניינים מסוימים, ובעזרת השם, אני מקווה נרחיב בזה קצת בשיעור הבא ביסודו של רב שימן, מתי נאמרו הדינים האלה, אבל יש מקרים שיש לאדם כוח לפעול אחורנית. הוא פועל עכשיו אחורנית, עוקר את העץ מהשורשים שלו. אז זה פעולה אמיתית אחורה, זה לא כאילו. עכשיו באמת עוקרים אחורנית, אבל עכשיו עוקרים אחורנית. זה לא יגלעי מילתא למפרע פירושו, שהתברר והתגלה שבעולם לא היה כלום, היה רק דמיון, הייתה אשליה, באמת לא יהיה ולא נברו. לא, זה לא יגלה מילתא למפרע, היה עד עכשיו. רק אני פועל אחורנית, עכשיו אני עוקר משורשו. אומר הבריסקרוב, כיוון שאני עוקר את הדבר משורשו, אז בעצם מה עשיתי פה? עקרתי את הבעצם של הדבר, אבל בפועל של שעת המעשה לא בטל. העקירה היא במישור שלה בעצם, לא במישור שלה בפועל. כלומר, הרי אני לא מכחיש את זה שבזמן האמיתי היה. אז בפועל כשהתנהגו באותו זמן, לא התנהגו בטעות, הם התנהגו באמת בצדק שיש דין, כי לא יגלה מילתא שלא היה. באותו שעה, אז בתשע ורבע בבוקר באמת היה. ומה שהתנהגו בפועל, כדין התנהגו. אבל עכשיו אני בא ועוקר את הדבר משורשו, אז אני עוקר עכשיו את הדבר אחורנית. אז זה יכול להשפיע רק על הבעצם שלו, על הדבר שהוא עצמו, הנדר עצמו. אבל דינים שתלויים בו, כלומר שהם תלויים בה בפועל שלו, והם לא מעצם דיני הנדר, הם לא מושפעים מהעקירה. ולכן אומר הפריסקרוב, עקירה של מכאן ולהבא למפרע, עקירה למפרע, משפיעה רק על דינים שהם מדיני הנדר ממש, כי העקירה למפרע היא רק עקירת הנדר עצמו, עקירת הבעצם. אבל דינים שרק תלויים בנדר, כלומר הם תלויים בה בפועל שלו, לא בבעצם שלו, אז בפועל היה ניהוג כדין וכדת, הרי לא התגלה שלא היה מעולם, אז היה. אז דינים שרק תלויים בנדר, הם תלויים רק בה בפועל, הם באמת לא בטלים. והבריסקרוב ממילא מחלק שם לענייני נדרים, נזירות, בין דינים שתלויים בעצם הנדר לדינים שתלויים שרק שהם לא מדיני הנדר, רק שתלויים בנדר. אם כן, יש לומר שזו גם מהלך שני להבין את רב חיים מה החילוק בין איסור קרויבים לאיסור מעשה ידיים. איסור קרויבים הוא באמת מעיקר דיני האישות. אז זה כל היסוד של האישות, האישות בין איש לאשתו, היא באמת גורמת לזה שאישות הקרובים הופכת להיות ערווה. חלק מהאישות של איש עם אשתו זה אישות הקרובים שלה ושלו הופכים להיות אישות של ערווה. זה מדיני האישות ממש. מה שאין כן הזכייה במעשה ידיים היא לא מדיני האישות. הזכייה היא זכייה של מומנס, רק היא דינים התלויים באישות. כאשר אדם יש לו אישה, אז יש לו זכויות עליה, לה יש זכויות עליו, אז אם הוא זכה ממונית במעשה ידיים שעל פי זכויות האישות, זה זכייה כדין. אז הדין של המעשה ידיים הם רק דינים התלויים באישות, הם לא מדיני האישות עצמה. ולכן העקירה של מיון, שהיא לא יגלה מילתא למפרע, אמר רב חיים, אלא יקירה למפרע, אז משהו מדיני האישות עצמם, הבעצם, שזה האיסור קרויבים, באמת נעקר, ולכן בטל איסור קרויבים, הוא מותר בקרובותיו והיא בקרובותיו. אבל המעשה ידיים שזה רק דינים התלויים באישוס, אז זה תלוי בניוג בפועל של השעת מעשה אז. והניוג בפועל לא היה בטעות, זה לא יגלה, באמת היה צריך לתת לו אז את המעשה ידיים. אז זה באמת לא בטל, כי הקירה למפרע משפיעה רק על הדינים שמדיני הישות עצמם, היא משפיעה רק על הבעצם של הישות. אבל דינים שרק תלויים חיצונית בפועל של ניוג הישות לא מושפעים, כי באמת הניוג בשעתו בפועל היה כהלכה. כך יש להסביר הסבר שני בחילוק של רב חיים בן הקרויבס למייסי אדם. ובעזרת השם נשתמש בשני החילוקים בשיעור הבא. אבל לענייננו נסגור את הפתיחה. אם כן, נפתח לנו פתח, ואת זה צריך לשמוע טוב, רק בעזרת השם נראה בשיעור הבא האם באמת נפתח או לא נפתח, האם הרב חיים בכלל מוסכם בראשונים, נראה שיש פה עולם גדול, אבל נפתח לנו הפתח. הרי אמרנו שאלת השאלות בפשט, יש כאן תרתי דסתרי נורא לפי רוב רובם של הראשונים. מצד אחד אנחנו אומרים שהמיון ביובום לא יכול להיות רק מיון בזיקה, צריך להיות ניסוי עם כמה יקעקרי, וכך באמת נעקרים הניסוי, ובכל זאת אם זקוקה לשאר האחים מעיקר הדין יש זיקה לשאר האחים, יש זיקה לשאר הבית, לא נעקרה הזיקה משאר הבית. איך יכול להיות? אם המיון הוא רק בזיקה, אז אתה אומר את הזיקה שלו היא עקרה, של שאר האחים היא לא עקרה. אבל אם נעקרים הניסויים, אז אם כן, אם לא ניסויים, איך יכול להיות זיקה לשאר האחים? התשובה, כיוון שרב חיים לימד אותה שהמיון הוא לא יגלעי למפרע. אם מיון היה יגלעי, התגלה למפרע שהכל דמיון ואשליה, לא הויו ולא נברו, לא הייתה אישות. נו, אז פשיטה, אם לא הייתה אישות, יכול להיות שיש זיקה משאר האחים. אבל כיוון שכן הייתה אישות, לא יגלעי מיותה למפרע, רק עכשיו, כשהיא ממהנת ביבם, היא עוקרת את הניסויים הראשונים למפרע, עוקרת אותם משורשם. אז אומר הרמב"ן, שתולו החכומים המיון בדבריה, כיוון שהיא ממהנת רק ביבם הזה ולא בשאר האחים, היא אומרת לא בעינן בך, בך אני לא רוצה, אבל בשאר האחים אני כן רוצה. אז אמרו חכומים שהיא עוקרת את הניסויים משורשם רק לגבי זיקת היבם הזה, אבל לגבי שאר היבמים באמת לא נעקרו הניסויים ולא נעקרה הזיקה. אם זה היה יגלעי, זה לא יכול להתחלק, כמו ששאלנו, או שהיה או שלא היה. אבל אם עובדים עכשיו עם הקדחה אחורה, קודחים בעץ עד השורשים, אז אומר הרמב"ן, חכומים אמרו שכשמענים ביבם ועוקרים את הניסויים, אז עקירת הניסויים, המקדח חותך אחורנית את השורשים עד כמה שהיא ממהנת. וכיוון שהיא ממהנת רק ביבם, אז לגביו, לגבי זיקתו, באמת הניסוי נעקרים משורשם. כי באמת אי אפשר למהן רק בזיקה, רחמון הרמלה, צריכים לעקור את הניסוי. אבל הניסויים נעקרים רק בחתך של זיקת היבם עצמו. אבל לגבי שאר האחים, באמת היא לא ממהנת בזיקתם, אז היא גם לא עוקרת את הניסויים לגביהם. אז יוצא שהעקירה למפרע פועלת רק בזיקה של היבם עצמו, לא פועלת בזיקה של שאר היבמים. ולכן אין כאן תרתי דסתרי. כשאתה מסתכל לגבי היבם עצמו, אז באמת ניסויים כמה היא כעקרה. ולכן היא רק נירס כאשת אח שלו במוקם מצווה. אבל באמת היא לא אשת אח, כי היא עקרה לגביו את הניסויים כמוהי. אבל כשאתה מסתכל מה דינם של שאר האחים, לגבי שאר האחים היא לא פעלה אחורנית, היא לא עקרה את הניסויים כמוהי לגבי זיקת שאר האחים. וזה מה שאומרים הרמב"ן והרשב"ו, היא עקרה את הזיקה ממנו ולא עקרה את הזיקה משאר הבית. וזה מה שראינו במאירי, באמת לגביהם לא נעקרה הזיקה כי לא נעקרו הניסויים. וממילא, אז יש כאן באמת דין חלוק. בדינו באמת נעקרו הניסויים ואין כאן אשת אח בכלל, רק נירס כאשת אח שלא במוקם מצווה, ובדינם יש ניסויים ויש זיקה גמורה. עכשיו, בא באמת הריבון בפירוש השני ואומר שעד כמה שבאמת לגביהם יש ניסויים ויש זיקה, אז זה מועיל גם להשפיע עליו לאסור אותו משום אשת אח. רק היות ולגבי זיקתו שלא נעקרו הנישואין למפריעה, אז אשת אח שלא במוקר מצווה. אשת אח בגלל זיקתם שלא במוקר מצווה, בגלל שאין לו את זיקתו שלו, אין לו את המוקר מצווה. רש"י ממען בזה. רש"י זה הפירוש הראשון ברבעון, משהו העתיק את לשון רש"י. רש"י אומר, אין דבר כזה. לא שייך שהזיקה שלהם תשפיע על אשת אח שלו. ולכן זה רק נירס. זה רק נירס. אז על כורחך, שמה שאנחנו אומרים זה לא דבר מוסכם. יש כאן באמת מקום גדול לעיון מכמה וכמה פנים. ובעזרת השם נראה יותר להעמיק בעזרת השם בשיעור הבא.
Вот, вот, вот.